אני והאופטימיות יצאנו לסיבוב, נכנסנו לנחל ויצא שזה ביוב. אי אפשר לנשום מרוב החום סביב, הקיץ כבר נוטף את הבלוז של תל אביב. כן, הבלוז של תל אביב.
אוי, הבלוז של תל אביב, כן. אז אנחנו באמת באופטה האופטימיות של הבלוז של תל אביב, ורוצים להתחיל את התוכנית הבוקר, ואנחנו רוצים לדבר עם אליאס מסינה, והוא אדריכל מתכנן אורבני, וגם חבר בסגל המחלקה, פה במכון הטכנולוגי בחולון, במחלקה לייצוב, ויליד יוון, ומעבר לזה הוא גם חוקר את בתי הכנסת ביוון, מעל 3 עשורים. חוץ מזה שגם הוציא ספרים, בנושא על בתי כנסת, בכלל מומחה בעניין הזה כבר 20 שנה לפחות מינימום. אז בוקר טוב לך.
בוקר עוד, משה.
מה שלומך?
בסדר, מה שלומך?
בסדר, אני פספסתי משהו בתארים או לא?
יש התארים, אבל זה בסדר, לא נעשה פה. נפרוס את כל קורות החיים שלי.
כן. לא, אבל יש לך קורות חיים מעניינות, ובשביל זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על פרויקט שאתה בעצם עושה עכשיו, או עובד עליו, של בתי כנסת ביוון, נכון?
נכון מאוד.
אז בוא נשמע, מה הפרויקט?
קודם כל זה פרויקט שזה התחיל כשהייתי גם סטודנט בעצמי.
כן.
רק סיימתי לימודי תואר שני בארצות הברית, בייל, ואז חשבתי עם עצמי, כאילו מה אני הולך לעשות עם החיים שלי.
כן.
כמו שכששמעת, אני יליד יוון.
כן.
סיימתי אדריכלות. המורשת היהודית חשובה לי, ואז כל החברים שלי הלכו למשרדי אדריכלים ידועים לעבוד, ואני התלבטתי מה אני עושה עם החיים שלי.
כן.
ואז נפל בידי במקרה, אבל כמובן זה לא במקרה, שהוא מאמר על שימור בתי כנסת באירופה.
כן.
בתי כנסת היסטוריים, על ידי שהוא היסטוריון מאוד חשוב בארצות הברית, שאחר כך גם הכרתי אותו. ואז זה התחיל להכניס לי כל מיני רעיונות בראש, ואז פנית למוזיאון היהודי, אמרתי להם, אתם רוצים, הייתי אז בארצות הברית בניו יורק, אמרתי להם, אתם רוצים אולי שנעשה איזושהי תערוכה על בתי כנסת ביוון בניו יורק? אמרו לי, רעיון מעולה, מה אתה מציע? אז שאלתי אותם, יש תמונות, יש חומר? אמרו לי, יש תמונות מאוד יפות, משנות ה-80, ואמרתי, יש גם תוכניות? אמרו לי, לא, אין תוכניות. אז אמרתי, רגע, אין תוכניות.
איזה תוכניות? תוכניות של בתי כנסת?
תוכניות של בתי הכנסת. אז אמרתי, איך זה יכול להיות? לפני השואה היו קרוב ל-100 בתי כנסת ביוון, רק בסלוניקי היו 59 בתי כנסת.
כן.
ואחרי השואה נשארו בקושי 20 בתי כנסת. אף אחד לא תעד לפחות, תהיה זה לפחות מה שנותר. אמרו לי לא. ואז התחלתי לאט לאט לגלגל בראש שלי, אני שמתי אחד עם אחד, והבנתי ש... יהודי, אדריכל, אכפת לו מורשת, אולי אני צריך בעצם ללכת ולתעד את זה. וזה מה שקרה, בעצם עזרתי ארצות הברית, חזרתי ליוון, גם התגעשתי לצבא היווני הזו, זאת התקופה, כי זה היה חובה, כי אני יווני גם, ואז התחלתי את התיעוד הזה, הלכתי מעיר לעיר, עם מטר, מצלמה, היה לי מזל שהיה לי גם עוד מישהו שעזר לי, ופשוט תיעדתי כל בניין שנותר עומד, או סריטים שלו, ומה שלא היה, תיעדתי אותו ממש בפרטי פרטים, אחר כך פרסמתי תוכניות מדויקות, ואחר כך כמובן גם פרסמתי את זה.
כמה בתי כנסת מתוך הסכום, הכמות שאתה אמרת בכלל נשארו? הנאצים לא הרסו שם בתי כנסת כמו בשאר אירופה?
כן, הם הרסו מאוד. כפי שאמרתי, לפני השואה היו קרוב ל-100 בתי כנסת בכל רחבי יוון.
כן.
היו ערים עם 2 בתי כנסת, 3 בתי כנסת, וסלוניקי היו 59 בתי כנסת.
וואו.
זה היה ממש, טוב, סלוניקי זה מקרה ממש מפואר מאוד של היסטוריה יהודית.
כן, שם מסופר שהנמל היה סגור בשבת.
נכון. תראה, גם היום אתה מסובב בסלוניקי, ואם אתה קצת מכיר, אתה יכול להבין שפה היה משהו יהודי, ושם היה משהו יהודי, ועדיין נשאר פה משהו.
כן.
העיר באמת נושמת את ההיסטוריה הזו, אבל כמובן עם השנים זה נמחק לאט לאט. אבל היום יש 12 בתי כנסת, אני תיאתי 20 ו-20 בערך, כי היו עוד
12 חלקים. בית כנסת פעילים?
חלק פעילים, חלק לא פעילים.
ומה לא פעיל? הוא משמש כאיזה מוזיאון, איזה משהו?
יש אחד שהוא לא פעיל שנמצא בבריה, אין קהילה בבריה, אבל יש עדיין את הרוב היהודי שנשמע במצב די טוב, mm-hmm. ויש את הבית כנסת. הבית כנסת פתוח למבקרים, ומה שמעניין גם בבריה זה, בריה היא חדרי הקהילות מאוד עתיקות, כי mm-hmm. פאולוס, שהוא לימד ביוון, בכל הבתי כנסת של ערי יוון, הוא היה גם בבריה, הוא היה גם בסלוניק, גם בבריה.
כן.
אז עכשיו, מה שקורה, שהבית כנסת הפך להיות מקום גם לנוצרים וגם ליהודים.
אה, מעניין.
הנוצרים באים לשם כי בעצם פאולוס לימד בבית כנסת. לא משנה, זה לא היה בית כנסת הזה, אבל הם באים לשם כי זה הכי קרוב שיכולים להגיע למקור, כאילו, של הנוצרות.
לפאולוס, כן.
לפאולוס, כאילו. אז זה מאוד מעניין. הבית כנסת אחר שהוא עדיין פעיל, שהוא קיים, זה בקוס.
באיקוס.
באיקוס, כן, זה אי קטן ליד רודוס. ושם יש בית כנסת מהתקופה האיטלקית, מ-1935.
וואו.
הוא דווקא חדש, כי הייתה רעידת אדמה ב-1933, וכל האי נהרס. Mm-hmm. היה בית כנסת יותר קדום, מ-1747, שהוא היה מאוד מפואר גם, לפי התיאורים שנשמרו. אבל הבית כנסת החדש, ה-1935, הוא שימש לקהילה עד 1944, שגורשו מקוס יחד עם היהודי רודוס, ומאז הוא היה חלק נטוש, תקופה הוא היה נטוש, ואחר כך בשנות ה-80 העירייה קנתה את הבניין, את הבית כנסת, והפך אותו למרכז תרבות של האי. Mm-hmm. את הרוחות, הרצאות,
כן.
כל הדברים האלה. ולאחרונה, מה שקרה, שבגלל שהרבה ישראלים
מגיעים
כמובן לדודקניס, גם לרודוס וגם לקוס, מי שרוצה לעשות תפילות ולעשות חתונות, בר מצווה וכולי, הם באים לרודוס, כי שם יש בית כנסת מאוד יפה, מהמאה ה-16.
וואו.
ואז הקוס אומרת, רגע, גם לי יש בית כנסת, למה אתם לא באים גם אליי? Mm-hmm. אז אומרים, הבית כנסת לא פעיל. ואז בשנה האחרונה,
כן.
העירייה החליטה, יחד עם הוועד המרכזי של קהילות יוון, להחזיר את הבית כנסת לבית כנסת פעיל. שם אני גם נכנסתי לתמונה.
מעניין.
כן, זה מאוד מעניין. ואז אני נכנסתי לתמונה בשנה האחרונה, בוא נגיד כמומחה בנושא הזה, כמו שאמרת, 30 שנה אני עוסק בזה. גם פרסמתי הרבה, כתבתי, גם שיזרתי בתי כנסת, גם בסלוניקי, בטריקלה, גם באגינה אנחנו עובדים על לשמר את הפסיפס, יש עוד מקומות, זאת אומרת, זה באמת גם עכשיו בקוס.
יש גם ביאנינה, נכון? גם בית כנסת שם.
יש ביאנינה בית כנסת מאוד יפה מ-1826, שזה היה גם הבית כנסת שהסבא שלי התפלל בו.
כן,
פעם הראו לי גם את המושב שלו, אז אני יודע בדיוק איפה הוא התפלל. אז קוס עכשיו זה באמת, בוא נגיד בכותרות קצת, כי הוא הבית כנסת השני שחוזר לפעילות אחרי השואה. Mm-hmm. הראשון זה היה בקרטים, בחניה.
כן.
ניקוס אברולייקיס שיגזר אותו, שיפץ אותו בשנות ה-90. ועכשיו קוס זה הבית כנסת השני, שאחרי 80 שנה חוזר שוב להיות בית כנסת פעיל וקשר. יש לו גם איזשהו סיפור מעניין לבית כנסת הזה עכשיו. קודם כל, הוא בית כנסת שתוכנן על ידי שני איטלקים, פטראצ'ו
ויש שם גם את הארונות קודש היפים שהאיטלקים היו בנים, כמו בהרבה מקומות באירופה שהם בנו.
יש סיפור על הארון הקודש, לא נשמר משהו. זהו, שני אדריכלים זה ברנביטי ופטראצ'ו, הם תכננו את זה ב-1935. עכשיו, מה שקרה זה ככה, אין לנו תמונות ואין לנו תיעוד של הפנים של הבית כנסת לפני השואה. לא יודעים איך הבית כנסת הזה היה. ואז אני התחלתי איזשהו מסע של חיפוש, של מחקר, של ללמוד בתי כנסת איטלקיים, מהתקופה של שנות ה-30 באיטליה, כדי להבין איך הבית כנסת של קוס היה אמור להיות.
כן.
ואז הגעתי למוזיאון נכון בירושלים, מוזיאון של אומנות יהודית איטלקית.
כן.
ושם הם עזרו לי להגיע לבית כנסת ברוביגו ליד ונציה, שהוא תוכנן מאוד, בצורה מאוד דומה לבית כנסת של קוס ב-1936. ואז משם קיבלתי את ההנחיות בעצם איך הבית כנסת של קוס היה אמור להיראות.
ולא היה בשום מקום בעירייה או משהו כזה, תוכניות של זה או משהו כזה.
תוכניות יש לנו, תוכניות יש לנו של השני האיטלקים, פטראצ'ו וברנביטי, יש לנו את התוכניות שלהם המקוריות מ-1935.
רק אין תמונה של זה, אתה אומר.
אבל שהם סרטטו את ההיכל ואת האזור של הבמה, הם לא ממש סרטטו את זה במדויק, זה היה כאילו משהו רמז כזה, לא ברור מה יש שם. אבל מהמחקר שלי ומהאלמנטים של הבניין, מהאיתורים של הרצפה וכולי, אפשר להבין שהבמה הייתה באמצע,
כן.
וההיכל הוא היה בתוך איזשהו כוך חצי עגול מאוד יפה כזה בצד המזרחי שלו.
כן. מזרת נשים, עם מזרת נשים
היה. היה עזרת נשים, היה גם...
מה, בקומה שנייה כמו הרבה מקומות?
כן, בקומה שנייה, והיה לו גם חלוקה עם טיפריס כזה מעץ כזה מאוד יפה, שחילק את ה... אזור של אנשים, את המדרגות של אנשים מהגברים,
כן.
את הכל לפי, כמעט לפי המסורת, אבל כמובן מסורת יותר איטלקית, חדשה יותר שנות ה-30, אז יותר מתקדמת, היא לא,
ברור.
זה לא אנשים במרתף ומסתכלות בתוך חלון קטן או משהו כזה, זה היה
כן.
באמת מפסת יפה, והכל מאוד, מאוד יפה כזה, איטלקי ומודרני בוא נגיד, בתקופה הזו.
כן, אתה יודע, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל בישיבת פונוביץ' בבני ברק, ארון קודש הוא מאיטליה. הם פירקו אותו מאחד מבתי כנסת שם, אני זוכר שאני עוד גרתי שם בבני ברק, ובאחד הפעמים שהייתי ילד עברתי שם וכל, אז באמת סיפרו לי שם, הוותיקים שהיו שם אז, אז שאני הייתי ילד בשנות ה-60, אמרו לי שזה ארון קודש שפורק מאיטליה באיזשהו בית כנסת, אני לא זוכר איזה בית כנסת זה היה, אבל והרכיבו אותו מחדש, ואתה רואה ממש את ארון קודש כמו שהיה באיטליה, משהו יפה, משהו יפה, יפה. אני יודע שהיום בארץ הרבה חברות שעוסקות בדברים האלה מנסים לחכות את העיצובים האלה, את העיצובים האיטלקיים האלה.
עכשיו, מה שאתה מספר על בית כנסת האיטלקים, זה נכון, אחרי מלחמה הם הביאו הרבה ריהוט של בתי כנסת מאיטליה.
כן.
הם פיזרו אותו בכל מיני מקומות בארץ, אפילו קיבוצים יש להם, פתאום אתה נכנס לבית כנסת ויש משהו מאוד מאוד מפואר, וזה גם מה שקרה במוזיאון האיטלקי בירושלים, שיש בית כנסת מאוד מאוד ישן, שהביאו את כל הפנים שלו, ארון הקודש המפואר שלו, וגם מוזיאון ישראל כמובן יש בית כנסת איטלקי. זאת אומרת, יש הרבה בתי כנסת, חלקים ורעיתים של בתי כנסת בכל רחבי הארץ, וזה ממש מרשים. אני דווקא, איכשהו, כדי גם לשחזר את קוס, את הפנים של קוס, אני גם תיעדתי את הבית כנסת האיטלקי בירושלים, מבחינת הריהוט שלו, המושבים שלו, האם... אני חושב ששלחת לך תמונה גם של המושבים של,
כן, כן, כן.
של קוס, שהוא נראה מאוד איטלקי, זאת אומרת, יש לו את הצד, הוא נראה כמו אריה כזה, כמו רגל של אריה,
כן.
העיתוב של המושב, כאילו של הבסיס שלו.
כן, אתה יודע מה, אני הייתי באוקראינה, בקייב, יש שם בית כנסת שנקרא בפודול, הפודול זה מה שנקרא בעיר התחתית, וכשאני הייתי שם ב-2001, היה שם עדיין ארון קודש, שאתה רואה שהוא היה מאיטליה. רק אחר כך מוזר שבשנים אחרי זה, מישהו הלך ועשה שם שיפוץ, ואת הארון הוא בכלל הוציא ושמו ארון החבר. אני אומר להם, למה עשיתם? זה פשוט היה ארון מדהים. פשוט חבל, זה ארון מדהים לחלוטין, עם כל מיני פיתוחים מעץ, יפהפיים והכל. עכשיו, בוא קצת... נתחיל להתארגן לקראת הסגירה של הרעיון. בעצם הפרויקט שלך היום זה בעצם השחזור של בית כנסת שם בקוס.
נכון. עכשיו, יש פה, אני פה מכניס כובע אחר שיש לי בתוך השיפוץ של הבית כנסת, וזה הכובע של בנייה ירוקה. עכשיו, אני עוסק הרבה שנים כבר בעיצוב מקיים, בנייה ירוקה, ושימוש חוזר של חומרים ולעיתים.
כן.
והבית כנסת בקוס בעצם הוא גם מבוסס על אותו עיקרון של כלכלה מעגלית, שבמקום לקנות רעיתים חדשים, אנחנו השתמשנו ברעיתים קיימים, שאותם שדרגנו כדי להפוך אותם לריהוט שומתים לבית הכנסת.
הבנתי.
עכשיו, אני בדקת את זה עם הרב בסלוני, כי הוא אמר לי, אין שום בעיה, הוא אמר לי שלפי הלכה, אתה יכול לעלות, אתה לא יכול לרדת.
בדיוק כך, נכון.
בדיוק. ואז הוא אומר לי, עכשיו, בעצם מה שעשינו, שאלינו את הקדושה של רעיתים פשוטים, שנכנסים לבית הכנסת, ואז הבית הכנסת כבר יש לו בונוס של קדושה, שמתחיל לפעול.
יפה.
זה מעניין.
אז אני רואה, אליאס, שעל הנושא הזה, אנחנו נדבר בנפרד על כל העניין הסביבתי הזה שאתה עושה, על הפשט שאתה עושה איתו, וזה בגלל שאתה גם מתכנן אורבני והכל, אז יש מה לדבר, אני רואה. אז אנחנו, איך אומרים, בשלב הזה אנחנו ניפרד, ואנחנו נעשים את השיר שאני מקווה שהוא ימצא חן בעיניך, של יהודה פוליקר.
אני מקווה שזה משהו יווני, יופי.
זה זה.
בחירה טובה.
זה יהודה פוליקר, פום פעם, פום פעם. אז זהו. ותודה רבה לך, ושתצליח, ואם הורים, אם תרצה משהו, תמיד לדבר בעניין, אנחנו נשמח מאוד. תודה.
תודה, יום טוב.
טוב, ביי.